הסיפור, או הזיקוק שאני מעלה היום, הוא תחת הכותרת פיסת טישו. את אבינועם הרש אינני מכיר, לא פגשתיו. הוא מחנך ויזם חינוכי שעבד במנהל החינוך הדתי שבמשרד החינוך. הוא מעביר סמינריונים בנושאים כמו מנהיגות וסולידריות חברתית, עוצמתו של היחיד. כבר כמה פעמים הוא שלח לי אנקדוטות מעולמו כמחנך, שתמיד היה בהן משהו ללמוד ממנו. הקשיבו לחוויה הבאה שהוא מספר. רק להזכיר לכם שאתם על זיקוקין דינור, פודקאסט שמעלה סיפורי חיים קטנים מהחיים של כולנו, שיש בהם חומר למחשבה. ליקט, אסף, דובב, הקשיב, וגם מספר בקולו שהוא קדינו. אז הנה הסיפור. ראיתי אותו בסמינריון האחרון. שקט, צנוע, בלי פצצות התאורה שבדרך כלל מלוות נערים בגיל ההתבגרות. היי, עולם, שופוני, אני כאן. משהו בנער הזה הזכיר לי את הציטוט שמקורו אינו ידוע לי. טפס על הרים לא כדי שיראו אותך, אלא כדי שתוכל לראות את האחרים. שמתי לב למשהו מוזר בנער, חריג בנוף. בהתחלה לא ידעתי בעצמי איך להגדיר את זה, בטח לא בפעם הראשונה כשכולם נכנסו באלגנטיות לחדר האוכל, והוא העדיף להימנע מדחיפות. גם בפעם השנייה כשנכנס לחדר לפניי, ומבלי שאגיד לו, התחיל לסדר את כל הכיסאות כדי שהכיתה תהיה מוכנה לשיעור. בפעם השלישית, כשכולנו יצאנו החוצה לעבר הקפה והעוגיות, הבנתי פתאום מה העניין. הוא הלך במסדרון לידינו, ואז בשיא הטבעיות התכופף, הרים פיסה של טישו שהייתה מונחת על הרצפה. אף אחד משאר הנערים לא ראה אותה בכלל. עודי ואבוש, גם אני לא. מבחינתנו חתיכת הטישו הזו הייתה שקופה, נעלמת. קונוס בהצגה הגדולה שמילאנו בתפקיד של שחקנים מרכזיים. היא גם הייתה מנותקת לגמרי ממרחב הזמן והתודעה שלנו. כאילו הייתה שם מאז ומעולם, וכאילו כך היא צריכה להישאר. והוא התכופף, אחז בפיסת הטישו, הרימה, ו... פשוט שם אותה בפח. מיד הוא הדביק את כל החבורה והמשיך להיות שותף בשיחה כאילו כלום. בשלב מסוים קראתי לו הצידה. שמתי לב שהרמת את פיסת הטישו, אמרתי לו, אף אחד לא נהג כך. אולי חשבו שזה תפקידם של עובדי הניקיון? הוא הביט בי במבט טוב ואמר, סבא וסבתא שלי עלו מעיראק. סבא שלי היה נגר ופרנס את המשפחה. סבתא שלי לא ידעה קרוא וכתוב, והיא עבדה בניקיון. אמא שלי תמיד סיפרה לנו איך שהיא הייתה חוזרת הביתה עם כאבים בגב. אתה אולי ראית טישו. אני ראיתי את כאבי הגב של סבתא שלי. שתקתי, לא היה לי מה לומר. תקראו לזה הלם. דמעות נקבו בעיניי, משהו נחנק לי בגרון. אחר כך, כשהלך, שאלתי את עצמי, למה להזזל לא ראיתי אני את פיסת הטישו הזאת בעצמי? וחשבתי שזו אולי מאותה הסיבה שלא ראיתי את מאות פיסות הטישו הקודמות. מאותה הסיבה שלא בטוח שחייג למשטרה אם יראה חתיכת צמיג קרוע באמצע כביש 6, צמיג שעלול לסכן חיים. ניסיתי להיזכר מתי בפעם האחרונה הייתי בגן ציבורי, וחוץ מלהתבאס בכל ולמנות את החסרונות של הישראלים המכוערים שמלכלכים את כדור הארץ שלנו, אשכרה עצרתי הכל, לקחתי שקית זבל במעין מבצע ניקיון אישי. אבל לא נהגתי כך. הנער שהרים את פיסת הטישו הזו, לימד אותי שלפעמים אתה מסוגל לראות 6-6, אבל בעצם אתה לא באמת רואה. הוא לימד אותי שאני יכול להתעלם מפיסת הטישו, אבל לא מהעובדה שמי שירים אותה יהיה איש או אישה קשי יום. מישהו כאן יצטרך בסוף להתכופף ולפלוט הנחה על כאב הגב שלו, כמו הסבתא של אותו הבחור. ואז הבנתי שאין זמן מתאים יותר מעכשיו בכדי להתחיל ולאמן את האינטליגנציה האכפתית שלי, להסתכל במרחב, להיות השינוי שאני רוצה לראות בעולם, לדבר פחות ולעשות יותר. כאלוהים, כך אנחנו יודעים, נמצא בפרטים הקטנים, באותן פיסות הטישו הזרוקות ברחוב. כך כתב לי אבינועם הרש. וכמה מילים משלי. קראתי את דברי אבינועם שהאירו גם אצלי פינות שכוחות. הנה וידוי אישי קטן. לפני שנים רבות יצאתי עם עלמה צעירה, שחרחורת ונבה כדברי השיר, והתוודעתי להוריה. לימים הפכה הנערה לרעייתי. וחמותי, אז בשנות ה-40 שלה, אישה נאה, גאה והצילית, הייתה מאוד קרובה אלינו, ולימים לנכדיה, לילדינו. רק לאחר שנים רבות שאלתי פעם את בני שאהב ספרים, תגיד, האם סבתא גם מקריאה לך סיפורים לפני השינה? לא, הוא השיב לי, ותשובתו הלמה בי. הוא אמר, אני מקריא לה. ונפל לי אז הסימון בנקישה. היא אינה יודעת קרוא וכתוב. היא אינה יודעת קרוא וכתוב. ואיש לא סיפר לי, כנראה ממבוכה או מבושה. לימים היא הלכה ללמוד קרוא וכתוב, ורק אז העיזה לצאת ולחפש עבודה. עבודתה הראשונה והיחידה עד לפרישתה הייתה חלוקת תה, קפה וכריכים במשרדי הנהלה של בנק לאומי. ומאז בכל מקום בו עיניי היו נתקלות במחלקת תה, דמותה של חמותי הייתה עולה מול עיניי, וחיוך והערכה מיד היו צפים בי. זיקוקין דינור, שוק הדינור.